רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מספר ההרוגים בתאונות עבודה זינק במחצית הראשונה של שנת 2019 ב-30%, כש-43 עובדים קיפחו את חייהם, הנתון הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. אנחנו נשוחח על הנושא הכאוב הזה עם עורך דין ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה. בהמשך נהיה עם השכונה הירוקה ביבנה, בפינה נקודה על המפה.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום ישראל אסל.
שלום.
תשמע, כשמסתכלים על הנתונים באמת של הנפגעים בתאונות עבודה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, אם אתה צריך לשים את האצבע על הגורם המרכזי לריבוי התאונות, לריבוי הנפגעים, מה היית אומר שהוא?
הייתי מפנה את האצבע המאשימה קודם כל למשרד העבודה ולמנהל הבטיחות בעבודה, שהוא למעשה הרגולטור, וגם מי שאמור לבצע אכיפה של כל חוקים ותקנות של בטיחות בעבודה. האכיפה הזאת לא נעשית במשך שנים רבות, ונוצרה תרבות של הזנחה ואי הקפדה על הוראות פקודות הבטיחות בעבודה, וההזנחה הזאת באה לידי ביטוי שמדי שנה נהרגים בממוצע כ-50 עובדים בתאונות עבודה, גם בענף הבנייה וגם בענף התעשייה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם זה שיש לנו מספיק הוראות ומספיק תקנות וכל מיני נהלי בטיחות שעל פי הספר היו אמורים לגרום לכך שיהיו פחות נפגעים, אבל בעצם אין מי שאוכף אותם? זאת הבעיה המרכזית?
זאת הבעיה המרכזית. אני יכול להגיד שתקנות הבטיחות בעבודה אומנם הן מאוד מאוד מפורטות, יש התייחסות להמון המון מקרים והמון המון מקדמי בטיחות ואמצעי זהירות שצריך לנקוט, אבל התקנות הללו לא נאכפות על החל מעשה, וברגע שאין אכיפה, אז עצם זה שיש תקנה זה לא מספיק, וקבלנים יודעים, מבינים שאין אכיפה מספיק אפקטיבית, בעיקר לא במישור הפלילי, ולכן הם מפירים את ההוראות הללו, והפועלים משלמים על זה בחייהם.
כן, אז מה שאתה אומר לי בעצם, תשמע, הרי כולנו מסתובבים בערים, במקומות, רואים אתרי בנייה, ורואים את הפיגומים. אתה אומר לי בעצם שכשאני רואה את הפיגומים הפתוחים האלה, ושכשאין למטה רשתות ביטחון, ואין מעקות כמו שצריך לאותם פיגומים, זה לא בגלל שהם יכולים לעשות ככה, אלא פשוט הם עושים ככה, למרות שיש תקנות שמחייבות אותם לעשות דברים, כמו נגיד רשתות או מעקות או דברים מהסוג הזה, תלמד אותי.
כן, למשל, דוגמה שנתת בפיגומים אין תקן מחייב לפיגומים, התקן כזה ייכנס לתוקף, תקן אירופאי, רק בכמה שנים הקרובות, בצורה הדרגתית, בעקבות אותה מחאה ציבורית שהפעלנו, כדי למנוע את תאונות עבודה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד זה שיש גם בתקנים הקיימים היום ובתקנות הבטיחות בעבודה יש התייחסות שפיגומים חייבים להיות עם מעקות, עם עדן צד, עם לוח תחתון ולוח עליון, אבל זה בסוף לא מותקן בפועל בשטח. ולמה זה לא מבוצע? כי הקבלנים לא משלמים באמת מחיר אם הם לא מבצעים את מתקינים פיגום שהוא לא תקין, הם לא משלמים מחיר לא במישור הפלילי, כי מנהל הבטיחות בעבודה לא מגיש כתבי אישום על הפרת פקודת הבטיחות בעבודה. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות הוגשו אולי 5-6 כתבי אישום לבית הדין לעבודה על הפרת הפקודה, מספר זניח לעומת מספר הפרות הבטיחות הקיים בשטח, ובמישור האזרחי הנזיקי גם אין הרתעה נזיקית, כי הקבלנים מבוטחים וכל נזק שנגרם לפועל שנופל בגלל פיגום לקוי לא משולם על ידי הקבלן אלא משולם על ידי חברת הביטוח, וככה הנזק הזה לא יוצא מכיסו של הקבלן. אז נוצר מצב שמצד אחד במישור הפלילי אין הרתעה, ובמישור האזרחי הקבלן לא משלם, ו ככה מגיעה הפורענות לאתרי הבנייה.
כן, עכשיו, אני מניח שבסוף בסוף זה, מבחינת הקבלנים לפחות, זה עניין של כסף, נכון? זאת אומרת, אם הם רואים שאין מספיק הרתעה, ואין מספיק אכיפה, ואין מספיק עונשים, אז הם לא רוצים להוציא את מן הסתם ההוצאה העודפת הזאת על הגברת הבטיחות, כי בסוף בסוף זה כסף, נכון?
נכון, אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי בסוף בטיחות עולה כסף. היא עולה כסף גם לקבלן, והאכיפה שלה עולה כסף למדינה. הקבלן אין לו שום תמריץ כלכלי להשקיע כספים בבטיחות. ואני אתן לך דוגמה. אם נניח עכשיו בבניין של 50 קומות צריך בכל מרפסת להרכיב מעקות זמניים כדי שלא ייפול עובד בזמן הבנייה, אז עלות של מעקות זמניים לבניין כזה יכולה להגיע לכמה מאות אלפי שקלים. אבל מצד השני, אם הוא לא מתקין את המעקות ועובד נפל, אז הקבלן חשוף רק לעלות ההשתתפות העצמית בפוליסת הביטוח, והיא בדרך כלל כמה אלפי שקלים, וכל הנזק ישולם על ידי חברת הביטוח. אז נוצר, בגלל שעלויות ההשתתפות העצמית בפוליסה הן כל כך נמוכות, הרבה יותר נמוכות מעלויות מניעת התאונה ואמצעי שמירת הזהירות והבטיחות, אז עדיף לקבלנים, אין תמריץ כלכלי לקבלנים לשמור על הבטיחות בעבודה.
תגיד, קיימת הבחנה בנושא הזה בין חברות בנייה גדולות לקבלנים היותר קטנים? זאת אומרת, חברות הבנייה הגדולות מוכנות להשקיע יותר בדברים האלה, בגלל א' שיש להם אולי יותר אמצעים, ב' בגלל הנזק התדמיתי שנגרנו כשקורות תאונות לעומת הקבלנים היותר קטנים?
דווקא אנחנו בשנה האחרונה נתקלנו בכמה חברות גדולות, עתירות ממון, שדווקא אצלה, באתרים שלהם, קרו תאונות עבודה קטלניות, ואנחנו רואים שגם שם אין שמירה ואין תרבות של בטיחות. אני אומר תרבות כי זה משהו שבמשך שנים הוא הוזנח ואף פעם לא שמו אליו לב, ועד לפני 3 שנים שהפורום החל לפעול, אז גם לא היו שומעים על הפועלים שנופלים, וב3 שנים האחרונות הנושא הזה קיבל תאוצה, ובעזרת התקשורת שהעלתה את הנושא הזה לסדר היום, ואז פתאום התחילו לשמוע פועלים נופלים, פועלים נופלים, וכל יום יש אסון, ואז הדברים התחילו לזוז. בגדול, התרבות היא תרבות של אי אכפתיות מהבטיחות. זאת גם הסיבה שלוקח כל כך הרבה זמן לשנות. זה לא שינוי של הרגל קטן, אלא שינוי של תרבות שלמה, של תפיסת עולם. בגלל זה, זה ייקח גם המון זמן לשנות את זה.
כן, תגיד, עד כמה זה קשור בכלל על התהליכים בענף הבנייה מבחינת, אתה יודע, התקדמות בתהליכים, נגדיר את זה. אנחנו כמעט בונים באותן שיטות שבנינו לפני עשרות שנים מבחינת הכנסת אוטומציה יותר או דברים מהסוג הזה, או לא יודע, אני מניח שזה בטח קשור לכוח העבודה היחסית זול, ואז אין בעצם תמריץ לעבור לשיטות יותר מתקדמות שאולי היו גם חסכות בנפגעים, לא?
תראה, בסוף עבודת בנייה זאת עבודת ידיים, והעבודה הזאת היא חייבת לעשות על ידי אנשים, ועדיין אין מדפסות תלת מימד שמדפיסות בניינים של 50 קומות. ואין מה לעשות, שיש עבודת ידיים בגובה, זאת עבודה שהיא עבודה מסוכנת, וצריך לשמור על הבטיחות. אני לא חושב שיש פה עניין שזה עבודה שהיא לואו-טק, זה לא עבודת אי-טק.
לא, ברור, אבל ישנם, נגיד שאתה רואה אתרי בנייה בעולם, אתה רואה שנגיד, לא יודע, מגיעים קירות מוכנים לעומת מצב שכאן שמים בלוק על בלוק. אני לא יודע, אני לא מתמצא בזה מספיק בשביל להעיד, אבל יש את זה מין תחושה שגם השיטות עבודה כאן יוצרות סטטיסטיקה יותר מפחידה בתחום הזה של נפגעים. אולי אני טועה, אני לא מכיר.
אני לא חושב שלשיטת הבנייה יש השפעה על הבטיחות אם שומרים על כללי הבטיחות. כלומר, אם אתה שומר על הכללים ואתה רתום בעבודה בגובה, זה לא משנה אם עכשיו אתה בעבודה בגובה מניח בלוקים או מביא פלטה יצוקה מוכנה. אתה צריך להיות מוגן מכל הסיכונים, וזה לא משנה מה אתה עושה ואת השיטת עבודה. יכול להיות שיש שיטות עבודה שהן אולי טיפה יותר מסוכנות, אבל לא פה הבעיה. הבעיה היא לא בזה, הבעיה היא
באכיפה.
באכיפה, ובעצם זה שלא מתאמצים לשמור על הבטיחות, כי לפעמים, כדי לשמור על הבטיחות של העובד, צריך לעשות ממש הכנות, כלומר, להכין את סביבת העבודה, להכין מקומות עיגון לקשירה, וזה, העבודות האלה לפעמים לוקחות יותר זמן מהעבודה עצמה.
ועולות כסף, והם לא עובדים.
והם עולות כסף. למשל, נקודה קריטית, אני אתן לך דוגמה, נקודה קריטית, ביציקת עמודים, כשקבלן יוצק עמודים של בניין, אז הוא בסוף העובד מוצא את עצמו, מחזיק את הצינור הגמי של משאבת הבטון, שהוא תלוי על עמוד בגובה של 5 מטר, לפעמים זה גם עמוד שנמצא בגובה, כאילו העמוד עצמו הוא 5 מטר, אבל הוא נמצא בקומה 30, אז תחשוב איזה גובה זה מלמעלה, אלה נקודות שמסוכנות. עכשיו קבלן לא ילך לבנות קונסטרוקציה שלמה, כדי שהעובד יעמוד בטוח על העמוד ליציקה של 3 דקות.
תגיד,
זה בעיה?
כן, אם זיכרוני לא מטעה אותי, לא כל כך מזמן, לפני כמה חודשים, היה איזשהו הסכם בין ההסתדרות למשרדי העבודה והרווחה ומשרד האוצר, משרד השיכון, לקידום בטיחות, החליטו כל מיני צעדים שיגבירו את הבטיחות. משהו יתממש מהסיפור הזה? משהו, יש איזשהו שינוי או שזה, אתה יודע, יתנדף?
תראה, במשך כמעט 3 שנים שהמאבק הזה של מניעת תאונות עבודה רץ, ההסתדרות לא ממש התערבה בו. ובנובמבר פתאום היא החליטה לרכב על המענק ועל העובדים, ולאיים בשביתה להשבית את כל המשק עד שהמדינה תפעל לתקן את כל נושא הבטיחות, לשפר אותו. ובנובמבר 2018 ההסתדרות הגיעה להסכם עם המדינה, שיש שיפור בנושא תקן הפיגומים, התווספו מפקחים נוספים, יוספו רשתות, אבל זה היה לדעתי ספין של ההסתדרות על העובדים, ואני לא רואה שהיום יש איזשהו שינוי לעומת המצב שהיה לפני היום בשביתה וההסכם.
כן, גם דיברת קודם על תקנים ועל מפקחים, הדברים הסוג הזה, אם אני מבין נכון, שום דבר עוד לא ממש השתנה.
לא.
כן. טוב, נסתפק בזה. אני מודה לך על השיחה הזאת, עורך דין ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה. תודה רבה לך.
תודה, בבקשה.
להתראות.
התחדשות עירונית. פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום, דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדלן.
שלום, חגי.
אנחנו נדבר היום על איך בוחרים את היזם המתאים ביותר לפרויקט. אז איך מתחילים את העניין הזה? מה צריך לעשות?
פרויקט כזה של התחדשות עירונית, ועוד פעם לא משנה באיזה פורמט, אם זה תמ"א 38 או פינוי-בינוי, הדיירים אמורים להתחתן עם היזם. זה חיבור שהוא מאוד משמעותי, הוא ארוך טווח, הוא נוגע לנכס העיקרי בדרך כלל של הדיירים, ולכן חשוב מאוד לבחור את היזם הנכון. אני חושב שדיירים צריכים לבדוק את הרקורד של היזם, צריכים לבדוק את החוסן הפיננסי שלו, צריכים לבדוק את ההתנהלות שלו בפרויקטים קודמים, לראות שיש לו ניסיון. אנחנו מדברים פה על תחום ההתחדשות העירונית, שהוא בעיניי התחום הכי מאתגר בענף הנדלן. זה הפרויקט הכי מורכב שיש, הוא כרוך גם בהתנהלות רגילה, כמו בכל הפרויקטים, מול רשויות, מול מתכננים, מול קבלנים וכן הלאה, וגם את כל ההתנהלות מול הדיירים, שהתנהלות מאוד מאוד מורכבת בכל מיני מישורים.
אני מבין שקודם כל, אני מניח שאם הייתי צריך לעשות את ההחלטה הזאת, הייתי קודם כל צריך לבוחר יזם שיש מאחוריו כבר רקורד של עשייה בתחום הזה של התחדשות עירונית, ניסיון, ידע, אמינות, כל הדברים האלה, אני מניח שהם מאוד חשובים.
כן, אני חושב שאם אתה תחפש יזם שביום אחד יודיע לך שהוא צריך להרוס את הבניין שלך ולהוציא אותך לסחירות באיזשהו מקום, אתה תרצה להרגיש כמה שיותר בנוח וכמה שיותר בטוח שכעבור 3 שנים גם הוא יקרא לך בחזרה.
כן.
ולכן צריכה להיות פה מידה מאוד רבה של אמון, ובעיניי מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של רקורד, של חוסן פיננסי, של יציבות, פשוט מאוד, מכיוון שדבר מאוד בסיסי, אתה עוזב את הבית שלך, ואתה צריך לדעת שאתה גם תחזור אליו בעוד 3 שנים, ושהיזם יעמוד בהתחייבויות שלו.
יש הבדל בין היזמים מבחינת התמורה שהם רוצים לקבל, ועל ידי זה הם בעצם רוצים שנבחר ביזם מסוים לעומת אחר מבחינת התמורה שהוא יקבל בבנייה?
זה התמורה, אני חושב שהכוונה היא לתמורה שהדייר מציע לדיירים.
שהיזם מציע לדיירים.
שהיזם מציע לדיירים, כן. כתוספת, כהרחבה לדירה הקיימת שלהם, זה יכול להתבטא במטרים, בתוספת של שטח, בגודל המרפסת, במפרט הטכני, בנושא של כן חנייה, לא חנייה, מחסן וכן הלאה. אז הנושא של התמורות הוא משמעותי, ואני חושב שבנושא הזה כבר התקבע איזשהו סטנדרט, זאת אומרת, בדרך כלל הפערים בין היזמים בתחום הזה הם לא מאוד גדולים, ולכן אני חושב שאנחנו חוזרים לשאלה הקודמת, שזה אחד מהשיקולים, אבל בעיניי השיקול היותר חשוב מבחינת הדיירים, הוא צריך להיות הזהות היזם, המהות שלו, ורמת הביטחון שאפשר לתת בו.
והחוסן הפיננסי, אני חושב, לא, זה יותר, שלא יזם יתחיל ופתאום, לא יודע, יקלה לאיזושהי מצוקה חלילה, ופתאום יעלה מהשטח וישאיר אותנו באמצע הבנייה.
בוודאי, זאת אומרת, זה גם החוסן הפיננסי, זה גם היכולת המקצועית, להוביל פרויקט כזה מההתחלה ועד הסוף. יש בארץ לא מעט יזמים שפועלים בתחום הזה ועושים עבודה טובה, ואני חושב שבנושא הזה גם השוק הולך ומתפתח ומשתכלל, היזמים צוברים ניסיון, בסופו של דבר זה פרויקט, זה תחום שהוא די חדש. היו בתחילת הדרך, לפני 20 שנה, היו מעט מאוד פרויקטים שהבשילו, וככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שהפרויקטים הולכים וצוברים תאוצה, וגם תופסים נפח משמעותי.
אוקיי, תגיד, כל פרויקט צריך איזה מומחיות שונה מבחינת האפיון, נכון? זאת אומרת, יש פרויקטים יותר מצומצמים, יש יותר רחבים, יש כאלה שעובדים מול אוכלוסיות מסוימות, מול אוכלוסיות אחרות, היזם צריך להתאים את האופי הפעילות שלו מול הדברים הללו?
נקודה, חגה, זו נקודה נכונה, אני חושב. כשהם עוסקים בפרויקט שאמור לקום על מגרש, ריק. האתגרים הם באמת, האתגרים התכנוניים שהיזם צריך להתמודד איתם, הם הרבה יותר סטנדרטיים. באמת אפשר לקחת ולעשות איזשהו סוג של חצי קופי-פייסט מפרויקטים אחרים. כשאתה מגיע לפרויקט של פינוי-בינוי, באמת אחד המאפיינים של התחדשות עירונית, זה שכל פרויקט הוא כשלעצמו. אתה יכול לקחת שני בניינים שהם ממש סמוכים אחד לשני, וכל אחד מהם דורש, יכול לדרוש פתרון
שונה,
אחר,
טיפול
פתרון
שונה,
אחר כן. ברמה התכנונית, בוודאי ברמה של ההתנהלות מול הדיירים, כי אנשים לא זהים, אנשים שונים אחד מהשני, אז יש פה באמת צורך בכל פרויקט להתייחס בצורה מאוד מאוד פרטנית, גם לבדוק אותו בצורה פרטנית.
גם מבחינת גודל?
גם מבחינת גודל כמובן, יש שונות גדולה בין פרויקט ש... פרויקט קטן שמצריך התמודדות עם 100 דיירים וגם פתרונות הנדסיים שהם יותר טריוויאליים לפרויקט גדול ומורכב שמצריך התמודדות עם 100 או 200 משפחות ועם הקמה של פרויקט מאוד מאוד גדול שגם בדרך כלל נדרשת איזושהי שלביות בהקמה שלו.
תודה רבה דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן. עכשיו אנחנו לפינה נקודה על המפה, מדי פרק אנחנו מבררים את רמות המחירים ומה מציעים לנו עבורם בשכונות שונות בארץ, הפעם אנחנו עם השכונה הירוקה ביבנה, שלום ארז פיניש.
שלום שלום.
אתה בעלים של תיווך ארז ביבנה, מה זו השכונה הירוקה? בוא תספר לנו על זה ככה בקצרה.
השכונה שנבנתה לפני 5 שנים, שכונה ירוקה, עיר בפני עצמה, מחוברת ללב יבנה, מודה למושבים, כל השכונה ב-70% זוגות צעירים שנכנסו, רובם מחוץ ליבנה, המחירים שם מאמירים בצורה בלתי יאמנת.
מה זה בלתי יאמנת? רגע, שאתה אומר מה...
נראה שמחרנו אותה.
רגע, שבניגוד בניגוד למגמה, או יותר מהמגמה בארץ, כולה נגיד שהם בין... פחות או יותר בין 2008-2018 המחירים בארץ הוכפלו, אז שם יותר?
הרבה יותר.
אוקיי. אז בוא תן לנו קצת באמת דוגמאות. מה המחירים?
דירות של 4 חדרים, דירה של 101 מטר, 13 מטר לפסת, ששנה שעברה מכרנו אותה במיליון 700, המחיר מושק למיליון 850. והיא דירה קצת יותר מסודרת, קצת יותר מסודרת, באחד מהרחובות הפנימיים, אפילו מקבלים 1.9.
אוקיי, שזה דירת, אמרת דירת 4 חדרים, פשוט חוזר, דירת 4 חדרים של 101 מטר פלוס 13 מטר מרפסת.
נכון.
עכשיו, איזה עוד דירות, באיזה עוד גדלים יש בשכונה?
יש 5 חדרים. 5 חדרים, המחיר שלהם נע מ2 מיליון עד 2,350,000, תלוי בגודל של הנכס. זה מתחיל מ-118 מטר עד 137 מטר. אם אנחנו מדברים שנה שעברה, היה פער ביניהם של 200-250 אלף שקל.
אוקיי. תגיד, ומה הבניינים? איך תתאר קצת את הבניינים? מה, איזה
גורם הבניינים? יבנה, היא מחולקת לחלק דירות של בין 8-9 קומות, ויש עוד כמה בניינים גבוהים, שישה בניינים גבוהים של עד 23 קומות של דיירים. הביקוש הוא לקומות הגבוהות הוא ביקוש עצום, וכמו שאתה עולה יותר קומות אתה גם משלם יותר כסף.
כן, עכשיו ספר קצת על האוכלוסייה. באמת
האוכלוסייה היא 70% זוגות צעירים שבאו מנחוץ ליבנה, שזה רמת גן, תל אביב, בת ים, ירושלים, מחולון, אפילו מירושלים. 30% זה תושבי יבנה ו-70% שאינו תושבי יבנה. המחירים נעמידים גם בשכירות וגם במחירה. יש ביקוש עד לשכונה הירוקה.
כן, אז בוא נדבר רגע על הסחירויות. באמת, הזכרת הסחירויות, ספר קצת על המחירים של הסחירויות.
היום דירה של 4 חדרים לכיוון בין 4,700 ל-5,000 שקל, ו-5 חדרים זה בין 5,600 עד 6,000, ה-6 חדרים נושקת אפילו לכיוון של 7,000 שקל. כי אם היינו מדברים משנה שעברה, יש פער ביניהם של 25% משנה שעברה להיום.
תגיד, אתה יכול לנתח מה קרה? אתה כל הזמן מספר לי על שנה שעברה לעומת השנה. מה קרה בשנה האחרונה?
זה מטורף. ביבנה מטורפת. יבנה מטורפת. זה משהו שעזוי. זה משהו עזוי. זה ככה דוגמה קטנה. לפני כ3 שנים, המנהל פה מחר מגרשים של 0.25 דונם, נמכרו בין 800-900, והשנה נמכרו במיליון 800 עד 2 מיליון שקל את אותם מגרשים של 0.25 דונם.
אז זהו, מה קרה?
זה משהו עזוי.
יש נפט בשכונה? מטורף. תספר מה?
אי אפשר להסביר את זה. זה משהו שאי אפשר להסביר את זה, זה מטורף, יש ביקוש אדיר.
מה קורה מבחינת האופי של השכונה, דתי, מסורתי, פעילות בשכונה? מסורתיים. מה זה אומר?
מסורתיים, מסורתיים, כל יבני מסורתיים.
זאת אומרת שבשישי שבת...
אנחנו הולכים לכנסת ביום שישי, ואחר כך הולכים לפאבי.
זה הגדרה של מסורתי, הבנתי. אוקיי, ומבחינת דברים פתוחים, לא פתוחים בשכונה?
יש לנו, כן, בשנה האחרונה נתנו אישור לגלידריה, ולעוד איזה מסעדה שם פתוחים, ויש עוד איזה פאב קטן שהוא פתוח שיש שבת, שזה לא היה קיים ביבנה, ולא קיים בשכונות הישנות, רק בשכונה הירוקה.
טוב, בסדר, למדנו על השכונה הירוקה של יבנה, תודה רבה ארז פיניש, הבעלים של
סיבוך
ארז ביבנה, תודה רבה לך.
תודה גם לך, יום נעים, ביי.
עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת כאן באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.